אני מאוד שמח ששמענו את ראשון לציון. גם מה שהוא אמר בהתחלה, על כך שהרב עובדיה היה באמת ענוותן גדול ויראה הוראה גדול, חשוב מאוד מאוד, וחשוב, אני חושב, גם לפני הדברים שאני הולך להגיד, שלא ישמע חס ושלום משהו אחר, אלא אני בהחלט מזדהה עם כל מילה שהוא אמר בקשר לעניין הזה. כידוע, הרב עובדיה בסופו של דבר היה מגדולה מקילים, והנושא שלנו זה להסביר מבחינת היסודות ההלכתיים על מה הוא ביסס את הפסקים שלו להקל. אנחנו מביאים פה ארבעה עקרונות. עיקרון אחד זה קבלת השולחן ערוך. שולחן ערוך כשלעצמו, כידוע יחסית לכל הפוסקים שאחריו, בהחלט פסיקה שלו היא פסיקה מקילה. אז היסוד הראשון הוא היסוד הזה של קבלת השולחן ערוך, גם להחמיר וגם להקל. היסוד השני זה עניין של ספק ספיקה, שהרב עובדיה בהרבה מאוד מקומות מכריע להקל מכוח היסוד של ספק ספיקה. היסוד השלישי הוא הרעיון הכללי הזה שכוח הדהיתר העדיף. כפי שנראה, הרב עובדיה הרחיב את העיקרון הזה לתחומים שונים. והנקודה הרביעית, שאני חושב שהיא נקודה מאוד חשובה בעניין הזה, זה ההתייחסות שלו למנהג. הרבה פעמים פוסקים אחרים מחמירים מכוח מנהג שנהגו להחמיר בכל מיני דברים, והרב עובדיה בעניין הזה גם כן היה לו שיטה מיוחדת, שהרבה פעמים לא קיבל מנהגים לחומרה. אני חושב שאלו ארבעת היסודות העיקריים שהביאו אותו להקל במקרים רבים. כפי שאנחנו ננסה, יש לנו הרבה זמן, יש לנו בערך 40 דקות, ננסה להתייחס לארבעת היסודות האלה. אפשר לחפש יסודות נוספים, אבל אני חושב שארבעת היסודות האלה הם היסודות שעליהם הוא בנה את הפסקים שלו להקל בתחומים רבים. כפי שידוע לכולם, שבאמת הוא היה מקל גדול, לא נרחיב בזה עכשיו. אני רוצה להעיר רק, אני חושב שהפסקים שלו לא מחייבים היום את כל הספרדים, גם אנשים ספרדיים יכולים לקבל פסקים אחרים, בוודאי בדברים שהם לא מבוססים דווקא על השולחן ערוך. כשיש איזה פסק שמבוסס על מחלוקת השולחן ערוך והרימה, ניתן לומר הספרדים יותר מחויבים לפסק השולחן ערוך. אבל כשיש פסקים שהם לא מבוססים על זה, אז ברור שאין שום סיבה לקבל דווקא את הפסק של הרב עובדיה יותר מאשר פסקים של רבנים אחרים. ובכיוון ההפוך, יש גם הרבה רבנים אשכנזים שרואים צורך להסתמך על יש הרבה רבנים אשכנזים שמסתמכים על ההיתרים של הרב עובדיה. לפי דעתי, לפעמים אפשר להסתמך ולפעמים לא. יש הרבה סיבות, אני חושב שרבנים אשכנזים יותר קשה להם נסתמך מבחינה הלכתית על הפסקים של הרב עובדיה, כפי שנראה בהמשך. אז אם כן, אמרנו, היסוד הראשון, קבלת פסקי השולחן ערוך. הרב עובדיה לקח את זה בצורה מאוד קיצונית, לקבל פסקי השולחן ערוך. הנושא הזה, אני ממש חייב לקצר מאוד, אבל יש בו כמה וכמה נקודות. דבר ראשון, מה פירוש בכלל לקבל על שולחן ערוך? מאיפה נובע הקבלה הזאת? מבחינה הלכתית, מה היסוד הזה? מה הכוח של זה? הרב עובדיה אומר, השולחן ערוך הוא מרא דאתרא, כיוון שהוא מרא דאתרא חייבים לקבל אותו. האמירה הזאת, אמירה מאוד בעייתית. איך שאני מבין, זה אפילו, יש פה איזושהי סתירה פנימית. כיוון שהכוח של מרא דאתרא נובע מהצורך של יכולת הפסיקה, של יפתח בדורו, כשמואל בדורו, ושל כל רב, כל מרא דאתרא להכריע בזמנו. מי שיש לו אחריות על הדור, הוא גם הפוסק של הדור. אי אפשר להטיל על אדם אחריות בלי לתת לו סמכות. ברור שמרא דאתרא יש לו סמכות גדולה, אבל מרא דאתרא הוא הפוסק של אותו דור. מישהו שלפני 500 שנה לא יכול להיות מרא דאתרא של הדור הזה. אין לו אחריות על הדור הזה, וממילא הסמכות שלו לא יכולה לחייב את הדור הזה. כי כל העניין של מרא דאתרא אומר, דור רב שהוא באותו מקום ובאותו זמן ומכיר את הבעיות, מכיר את האנשים, יודע מה שיש לפניו, הוא זה שיחליט. זאת המשמעות לפי הבנתי של מרא דאתרא, שיפתח בדורו כשמואל בדורו. ובכל דור, גדולי הדור צריכים לפסוק לדור שלהם. קשה מאוד להגיד ששולחן ערוך שנכתב לפני כמה מאות שנים, יש לו תוקף של מרא דאתרא לכל הדורות. כי זה לכאורה בדיוק כפוך ממה שמרא דאתרא אומר. מרא דאתרא אומר שדור רב שפוסק בקהילה שלו, המקום שלו, כמו שכולם מביאים את הסיפור של רבי אליעזר, במקומו של רבי אליעזר, קורטים מצים לעשות בחמים. יפה. אבל זה היה באותו מקום, באותו זמן. אולי קצת אחריו, אבל אי אפשר להגיד, כיוון שיש מרא דאתרא, אז אף אחד לא יכול לחלוק אחרי זה. זה לא מרא דאתרא. הבית יוסף בעצמו כותב שהיו נוהגים כפסק הרמב״ם, כפי שיש לכם את זה פה במקורות, באבקת רוחל, הוא בעצמו פסק אחרת. הוא בעצמו הציע שיטת פסיקה אחרת. הוא כותב שהרמב״ם הוא גדול פוסקי הדורות וכל הקהילות ארץ ישראל נוהגים על פיו וקיבלו עליהם לרבן מי שינו כמוהו וכותב ורוחותיו. אבל בכלל, הבית יוסף הציע פסיקה אחרת. אנחנו לא יכולים לומר שיש מרא דאתרא במובן השלם לגבי פסקים שנכתבו לפני מאות שנים. אנחנו יכולים לומר שבמקומות מסוימים קיבלו עליהם את הפסקים האלה, אבל התוקף שלהם לכאורה הוא לא יהיה ברמה של מרא דאתרא, הוא יהיה ברמה של זה מנהג אבותיכם, קבלו עליכם מנהג אבותיכם. זה רמה של מנהג, זה לא רמה של פסיקה שמחייבת כמו מרא דאתרא. וממילא דבר כזה הוא ניתן לשינוי, ניתן להתחדשות, ניתן לפי הצורך לעשות דברים אחרים, כמו שכותב פשוט הרשב"א, שכבר שם מובא העניין הזה שהיו נהגים כמו הריף והרמב״ם, והרשב"א כותב שעשו כבם, ומי הוא, אם יש שם אחד חכם וראוי לו ראה ורואה ראייה לאסור מה שהם מתירים, נוהג בו איסור שאין אלו כרבם ממש. זה לא כמו רבה ממש, שאתה חייב לקבל את המה הדאטרה. אתה צריך לקבל את זה באופן כללי, כתוקף של מנהג, שקבלו מנהג אבותיכם, אבל אם יש שם מישהו שיכול לחלוק, יכול לחלוק, מותר לחלוק, כך גם כותב החכמיש לגבי פסקי הרמב״ם, אז הוא אומר, נכון, שהיו ככה נוהגים, אבל הוא אומר, לא רק שהקהילות עכשיו השתפשו וכולי, אפילו בלא נתחלפו התושבים, אם קמו ביניהם חכמים גדולים, שהיו להם רב ומורה, והם חלקו על הרמב״ם מדעתם וסברתם, היו חייבים כל הקהל לשמוע להם, שאין להם אלא השופט שיהיה בימיהם. ונכן השתנה המנהג בדינים ידועים ומקומות ידועים. כך שהקבלה הזאת של שולחן ערוך, היא בוודאי יש לה משמעות, אבל אין לה את המשמעות השלמה של מה הדאטרה. מה הדאטרה זה הפוסק של אותו דור, שהוא יש לו את הסמכות, והוא יש לו את האחריות על הדור, והוא צורכי הדור. רק אז ניתן לדבר על מה הדאטרה באופן שלם. ואנחנו יודעים שהרבה רבנים ספרדים, אחרי השולחן ערוך, החידה, רבן איש חי, ופוסקים רבים ספרדים אחרים, פסקו לא כמו השולחן ערוך, בהרבה דברים. וזה בסדר, זה הכוח שלהם, זה היכולת שלהם, זה האחריות שלהם, זה התפקיד שלהם. ולכן, יכול הרב עובדיה לבוא ולהגיד, לפי המצב של הדור שלנו, עדיף לחזור לשולחן ערוך. מצוין. הרב עובדיה מגדולי הדור, והוא בתור אמר הדיאטרה של הדור, הוא אמר הדיאטרה של הקהילה שלו, יכול לבוא ולהגיד דבר כזה. אבל יותר קשה לקבל, שהוא בא ואומר, זה לא שאני בא ומציע, אלא אני בא ואומר, יש חובה הלכתית ללכת לפי פסקי השולחן ערוך שהיו אז. זה דבר שקשה מאוד לקבל אותו. כיוון שזה זה העניין שבכל הדורות, באמת, התפקיד של חכמי הדור, בסופו של דבר, להכריע, לפסוק. ולכן, קשה לומר שחייבים היום לבטל את כל מה שהיה 500 שנה, לבוא ולהגיד, אנחנו חייבים לקבל את פסקי שולחן ערוך. הרב עובדיה הלך עם זה, הוא הלך עם זה, זכותו הלכת עם זה, חובתו הלכת עם זה, אבל כמו שאני אומר, יש בזה חידוש. זה לא איזשהו חובה הלכתית, אלא יש בזה חידוש. הוא ראה לפי צורכי הדור שלנו, לבוא ולהגיד, עדיף לחזור לקבלת השולחן ערוך, כי זה דבר שיכול לחדש. אז אם כן, החידוש של הרב עובדיה הראשון זה בעצם הקבלה של השולחן ערוך. מחדש, הדור קיבלו בימי אחשוורוש, כן? הדור קיבלו בימי הרב עובדיה. אבל זה חידוש גדול. לא דבר מובן מאליו. בדרך כלל אנחנו אומרים הלכה כבתראי, בדרך כלל אנחנו אומרים שכל דור ודור ופוסקיו, והלכה היא מתחדשת ומתקדמת. זו נקודה אחת. נקודה שנייה, בתוך הפסיקה של השולחן ערוך, היו דעות שונות איך לקבל את זה, כפי שאם ראיתם פה במקורות, אני לא אעריך בזה עכשיו, רבן ציון אבא שאול, והרבה פוסקים אומרים, השולחן ערוך בעצמו לא חתך בסכינה חריפתה, אלא הדברים שהוא הביא היו דברים שהוא הביא שיטות שונות, הוא חשב שצריך לחשוש לשיטות השונות, הוא לא בא ואמר, קבלו דעתי ואני פוסק כך ורק ככה וכל השאר בטל ומבוטל. הרב עובדיה לוקח את זה בצורה קיצונית הפוך, אומר השולחן ערוך פסק כוודאי, לא כספק, ולכן ברגע שהוא פסק כל האחרים לא קיימים, ובין לכולה ובין לחומרה, אבל בעיקר לכולה, ולכן אין מקום בכלל לחשוש בשיטות האחרות. כפי שאנחנו רואים הרבה ספרדים גם כן לא פסקו ככה, יש לכם כאן גם בכף החיים שהוא אומר, כל אחד וסותן המשוכן נוח לכולה, ואחר כך מביא יש אומרים לחומרה, שחושש להם לכתחילה, ואין להקל כסתם, אלא דווקא בהפסד מרובה ובשעת הדחק. כלומר, גם אם לפי הכללים אנחנו אומרים שדעת השולחן ערוך להקל, אבל כיוון שהוא הביא שיטה אחרת, אז כוונתו שלהקל רק בהפסד מרובה ובשעת הדחק. כך סבר קו החיים, כך סבר הרב אבא שאול, כך סבר בן איש חי. הרב עובדיה לקח את זה בצורה אחרת. כאשר השולחן ערוך מביא דעות שונות, יש לנו כללים, ואם הוא הביא דעה אחת שלפי הכללים זאת ההלכה, זו ההלכה ואין בלתה, אפילו לכתחילה לא חוששים לשום שיטה אחרת. ברגע שאנחנו מקבלים את השולחן ערוך בצורה כזאת, כהכרעה שהיא מחייבת, כהכרעה שהיא בלעדית, אז ברור שאנחנו מגיעים לקולות גדולות והרבה מאוד דברים. נקודה נוספת, הרבה אחרונים ספרדיים כותבים שיש תחומים מסוימים שבהם לא קיבלנו את השולחן ערוך, בתחומים שהם חמורים יותר, כמו התחומים שהראשון לציון דיבר אליהם קודם, כמו בענייני נידה שזה חשש קרת. הרבה כתבו בזה אנחנו לא קיבלנו את השולחן ערוך, בזה אנחנו חוששים גם לשיטות אחרות. הרב עובדיה דחה את זה מכל וכל. קבלת השולחן ערוך ללא סייג, ללא מגבלות, בכל התחומים, כולות הגדולות שלו בהלכות נידה מבוססות על זה, שגם בהלכות נידה יש לנו רק את השולחן ערוך ואין לנו בלי שום דבר. ובוודאי שלא כולם קיבלו את זה בצורה כזאת, בוודאי שהוא רשאי לבוא ולחשוב ולהגיד שזה מה שצריך לעשות. קבלת השולחן ערוך מבחינת הרב עובדיה לא הייתה רק במובן ההלכתי, אלא גם במובן שיטת הפסיקה. הבית יוסף חידש חידושים גדולים בשיטת הפסיקה. כאשר הוא כתב את ספרו, אנחנו יודעים שהרבה התנגדו, חלקו עליו, לא רצו לקבל, בראשם המרשל, הרמ"א במידה מסוימת, ועוד גדולים רבים, גם ספרדים וגם אשכנזים. השולחן ערוך, הרב עובדיה קיבל את שיטת הפסיקה, מבחינות רבות. א', לא פוסקים על פי ראיות ועל פי סברה, אלא פוסקים על פי כללים של קבלת פסקים. בית יוסף בא ואמר, אנחנו מקבלים שלושה פוסקים, הרמב״ם, הרי והראש, אני לא פוסק לפי ראיות. אמר בית יוסף, ועלה בדעתי שאחר כל הדברים יפסו אחר ואחר בין הסברות, וראיתי שאם באנו לומר שנכריע דין בין הפוסקים בטענות וראיות תלמודיות, הנה התוספות לדרושי הרמב״ן והר"ן והר"ן מלאים טענות וראיות לכל אחת מהדעות, ומי זה אשר יערב ליבו לגשת להוסיף טענות וראיות, וזה איזה הוא אשר ימלאו ליבו להכניס ראשו בין הערים, כי בעבודנו הרבים קצר מציע וכולי. ולכן הסכמתי בדעתי כי להיות שלושת עמודי ההוראה של בית ישראל זהו. כלומר, אנחנו לא פוסקים לפי ראיות, לא לפי סברות, לא לפי טענות, אלא לפי כללים של קבלת פוסקים. החידוש הזה של הבית יוסף, חידוש אדיר, שעד ימיו לא היה קיים. והרב עובדיה גם כן מקבל את השיטה הזאת. אנחנו לא פוסקים לפי ראיות, לפי סברות, אנחנו פוסקים לפי כללים. קיבלנו את שולחן ערוך, קיבלנו כללי ספקספיקה, קיבלנו כללים כאלה ואחרים, זה מה שמנחה אותנו. זה שיטת פסיקה מאוד מחודשת. בית יוסף פסק ככה מתוך הרצון לתת איזושהי אחדות כיוון שהוא הגיע למסקנה שהשינויים במנהגים שינויים עצומים, שאין שום אחידות בפסק, כפי שבאמת היה עד ימיו, יש לנו עשרות ראשונים, וכל אחד אומר משהו אחר, ואתה לא יודע מי כן ומי לא, ומה לעשות? למה תעדיף את זה על פני זה? הבית יוסף אמר, לא ייתכן, אנחנו הופכים להיות לא רק שתי תורות, אלא תורות רבות. וכל אחד אומר משהו אחר, וחייבים למצוא איזשהו מכנה משותף. והבית יוסף הבין שהמכנה משותף לא יכול להיות הכרעה של ראיות וסברות, כיוון שכל אחד יש לו סברה אחרת. ומי אני שאומר לכולם, קבלו את הסברה שלי. ולכן הבית יוסף אמר, אם אנחנו רוצים למצוא מכנה משותף, אנחנו חייבים ללכת לפי כללים ולא לפי סברות. ולכן אנחנו ניקח את שלושת הגדולים האלה, שהם רוב הבניין של ההלכה, ואנחנו נפסוק לפיהם. זה היה הרעיון. כלומר, יש פה שאלה של מדיניות, כן? מדיניות הלכתית של הבית יוסף שבאה ואומרת, כדי למצוא מכנה משותף, אנחנו לא יכולים להישאר ברמה של דורות, של מחלוקות, של ראיות, אנחנו חייבים ללכת לפי כללים של קבלת פוסקים מסוימים. עבד יוסף לא אמר, חייבים ללכת ככה. הוא לא אמר, מבחינה הלכתית, ההכרעה שלי מחייבת את כולם. הוא אמר, אני מציע שכדי להגיע למכנה משותף, בואו נסכים כולם שזה המכנה המשותף שלנו. ובנקודה הזאת הרב עובדיה שונה מהבית יוסף. הרב עובדיה גם כן מחפש מכנה משותף. והוא גם כן מבין שהמכנה המשותף צריך להיות קבלת השולחן ערוך. אבל הוא בא ואומר, המכנה המשותף הזה חובה לקבל אותו. הבית יוסף לא אמר חובה לקבל אותו. הבית יוסף אמר, אני יודע שאנחנו נמצאים בצרה. אין סנהדרין, ואין מי שיכריע, ועם ישראל מפורד ומפולג, ויש לך עשרות ראשונים, כל ראשון אומר משהו אחר. איך, מה נעשה? אז אני מציע לכם, בואו נלך על זה. ועם ישראל קיבל את ההצעה הזאת. ואחרי שעם ישראל קיבל את ההצעה הזאת, אז ההצעה הזאת התקבלה. וגם אשכנזים, עם כל ההסתייגויות שלהם, ועם הרמה, אבל קיבלו מכנה המשותף הזה. וגם הרמה קיבל את זה, והרמה עם כל התוספות שלו, אבל הוא לא אצל הרמה, השולחן אור זה לא רק תוכן עניינים שעליו אני כותב את הפסקים שלי, אלא ברור שיש פה איזושהי קבלה בסיסית, ועליה ההגאות והתוספות וההשלמות שהקבלה הזאת היא צריכה. ולכן יצא לנו, הקדוש ברוך הוא שלח לנו את השולחן ערוך כספר שעם ישראל בסופו של דבר קיבל ברמה כזאת או אחרת. אבל כל זה נוצר אחרי שקיבלו את זה. הרב עובדיה מקבל את השולחן ערוך בפסקים שלו, מקבל את השולחן ערוך בשיטה שלו, שאומר אני פוסק לפי כללים, אבל הוא עולה שלב אחד קדימה והוא אומר, לא רק שאני פוסק לפי כללים, אלא שאתם מחויבים לקבל את הדבר הזה. אתם צריכים למחוק עכשיו את הבן איש חי, את כל מה שהיה קודם, ותקבלו את הפסקים האלה. זה הפסקים שצריכים להיות. ברור שהמדיניות שלו בדומה לשולחן ערוך היא באה כדי לאחד, אם כי היא באה כדי לאחד את הספרדים וכדי להבדיל אותם מהאשכנזים, בניגוד לבית יוסף שהמדיניות שלו הייתה מתוך הצון שכל עם ישראל יקבל את זה. ולכן הוא לקח גם את פסקי הראש שהיו מקובלים על הרבה קהילות של אשכנזים, אבל הרב עובדיה ראה צורך להבדיל את הספרדים, להבדיל בין הספרדים לאשכנזים. זה היה אצלו דבר חשוב מאוד, ויכול להיות שבאמת היה צורך, ויכול להיות שבאמת זה סייע בכל ההתחדשות של ההלכה הספרדית. אבל מכל מקום, לבוא ולהגיד שיש חיוב הלכתי לפסוק דווקא ככה, נראה לי שלא כולם יסכימו עם זה, נראה לי שלא כולם יסכימו עם זה, ואולי בעתיד דורות יגידו. לפעמים אדם שלומד את הפסקים שלו, לומד יביע עומר, לומד חזון עובדיה, גם לומד ילקוט יוסף, באמת יש שם שפע כזה גדול, ויש לזה הרגשה מובן מעיניו שהוא צודק. מי בכלל יכול לעמוד מול המעיין השופע הזה? והוא גם מביא בכל מקום גם את שיטת החולקים עליו, ומסביר למה הם טועים ולמה הוא רק צודק. ולכן לפעמים יש לך הרגשה חבל על הזמן, אין לך פה בכלל, אתה לא יכול לעמוד מול זה. אבל צריך לדעת שיש גם אפשרויות נוספות. לא חייבים לעמוד עם זה ולהרגיש שהולכים לאיבוד. יש גם אפשרויות נוספות. גם כל הספרים שהוא מביא בנוסף, לא כל הספרים האלה תמיד פוסקים כמו שהוא פוסק. הרבה פעמים הוא מביא ואין עוד, ושם כתובים דברים אחרים. הרבה פעמים הוא אומר וכן כתב, ומי שכתב חן הוא כתב רק לגבי חלק מהדברים שהוא אומר, שהרב עובדיה אומר, לא לגבי כל הדברים. ולכן ודאי שהוא, כמו ששמענו קודם, ואני כמו שאמרתי אני מזדהה עם זה 100%, ודאי שהוא יראה עולה, וודאי שהוא מגדולי הדור ומגדולי הדורות, וודאי שיש לו את הסמכות ואת הזכות לפסוק מה שהוא פוסק. אבל אף על פי כן בדור שלנו זה עדיין לא מחייב את כולם, ודאי לא את הספרדים, ודאי לא את האשכנזים. ודאי לפי האשכנזים הרבה יותר קשה לקבל את זה, כי במידה מסוימת שיטת הפסיקה שם עד היום היא שיטה שונה. כל מי שרואה פסקים של רפלם זלמן או של יגרות משה רואה שבכלל נקשו לכל העניינים בצורה אחרת. אז זה ממש על רגל אחת לגבי העניין הזה של קבלת השולחן ערוך. בכלל הפסיקה לפי כללים היא פסיקה שהיא מאפשרת יותר להקל, כיוון שהכללים הם יותר מוגדרים, יותר חתוכים. ברגע שאתה רוצה לפסוק לפי ספרות, תמיד אתה צריך לחשוש האם הסברה שלך נכונה או לא נכונה. תמיד יש לך חשש לבדוק סברה של מישהו אחר וכולי. אנחנו יודעים כשאתה בא לפסוק לפי ראיות, בסופו של דבר החששות יותר גדולים. כשאתה בא לפסוק לפי כללים, יש לך כלל, הכלל הוא ברור, אתה הולך לפי הכלל, פתרת על עצמך את הבעיה, אין לך מה לחשוש. אתה יכול לחשוב שעל דרך שלך יותר סלולה. כן, אמרתי שאפשר להאריך בזה, אבל אנחנו נקצר. נקודה שנייה, ספקות. הרב עובדיה לוקח את הכלל של, של ספק ספיקה, וממש עושה איתו שימוש מדהים, גם בדברים שהשולחן ערוך לא פסק להקל, גם בדברים שהשולחן ערוך פסק להחמיר, אבל ספק ספק מול השולחן ערוך אפשר לעשות. ולכן גם בדברים שהשולחן ערוך פסק להחמיר, הרב עובדיה פעמים הולך להקל. ספק ספיקה זה דבר שיש בו כללים, הרבה פעמים אנחנו לא יכולים להסתמך על זה, אבל הרב עובדיה הסתמך על זה. למה הוא הסתמך על זה? אז יש לכם פה בדף הרביעי את המקור. שורש השאלה במחלוקת האם ספק דאורייתא לחומרא זה מדאורייתא או מדרבנן, זה מחלוקת הרמב״ם והרשב"א. זה מחלוקת ידועה, מחלוקת הרמב״ם והרשב"א. הש"ח והרבה פוסקים אשכנזיים סוברים שזה דאורייתא, ספק דאורייתא לחומרא זה מדאורייתא, ולכן חששו מאוד. גם כשאין לך ספק בדבר דאורייתא, אולי זה דאורייתא, אז אם זה דאורייתא אז מדאורייתא אתה צריך להחמיר. אז עכשיו אתה אומר ספק ספק, טוב, כן ולא, איזה סוג ספק, מתי ספק. והש"ח כותב להיות דיוני ספק ספק עמוקים ורחבים, יש בהם כללים רבים, אין לנו לבדות עכשיו שום סקספיקה, ללמוד דבר מדבר, אם לא אותם הדברים מפורשים, והדומים להם ממש. כיוון שסק דאורייתא לחומרא, זה מדאורייתא. הרב עובדיה אומר, לא, אנחנו עוסקים כמו הרמב״ם. כיוון שאנחנו עוסקים כמו הרמב״ם, אז ברגע שיש לך איזשהו ספק, זה כבר הכל רק דרבנן. אז אם זה דרבנן, זה בסדר, דבר דרבנן, אנחנו יודעים. אפשר להסתמך על שיטות יחידיות לפעמים, אפשר להשתמש על כל מיני ספקות נוספים. דבר דרבנן, יש לנו פתח הרבה יותר קל להקל כאשר יש צורך. יש בספר של הבן של הרב עובדיה, הראשון לציון הנוכחי, יש לו ספר כללים אין יצחק. אז הוא כותב שם שאנחנו פוסקים שספק דאורייתא לחומרא זה רק מדרבנן לפי הרמב״ם. אנחנו יודעים שגם בהבנת הרמב״ם יש שיטות רבות, ויש כאלה שמבינים שגם לפי הרמב״ם זה לא כל כך דרבנן, אבל הוא לוקח את זה בצורה קיצונית. זאת אומרת שמדאורייתא ברגע שיש לך ספק אין כלום, כאילו אין שום דבר. ואז הוא אומר, ואומנם נכון שיש כאלה שכתבו שאפילו לפי הרמב״ם, אבל חכמים קבעו שספק דאורייתא לחומרא, אז אין נפקא מינה כל כך אם זה מדרבנן או דאורייתא. והוא אומר, מה פתאום, אני אביא לך 100 נפקא מינות. והוא שם יד השם הטובה מביא 100 נפקא מינות. האם אנחנו אומרים שספק דאורייתא לחומרא זה מדאורייתא או מדרבנן? קו החיים אומר, מה זה משנה אם זה מדאורייתא או מדרבנן? זה לא משנה בכלל. למה? כי הוא הבין שגם אם אתה אומר שזה מדרבנן, אבל חכמים אמרו לך ספק דאורייתא לחומרא, זאת אומרת חכמים אמרו לך תתייחס כאילו זה דאורייתא. זאת המשמעות של האמירה של חכמים. יש לך ספק אם זה דאורייתא או לא. חכמים אומרים לך תחמיר. מה זאת אומרת תחמיר? תחשוב שזה דאורייתא. אז אם אתה חושב שזה דאורייתא, אז תתייחס לזה כאילו שזה דאורייתא. אז לכן כותב הקו החיים, מבחינתי אין שום הבדל בין הרמב״ם לרשב"א. הרב עובדיה אומר לך, מה פתאום? כשחכמים אומרים לך תחמיר, זה לא כאילו דאורייתא. אמרו לך תחמיר, זאת אומרת שמדאורייתא אין לך כלום. הדאורייתא הסתלק מפה. עכשיו יש לך דרבנן. טוב. אז אם יש לי פה בעיה דרבנן, בואו נתחיל להתמודד. לראות איך אנחנו עושים ספקי ספיקה. וכולי וכולי. וזה מגיע לקולות מאוד גדולות. אני יכול להביא מאות, אבל אנחנו קצרים בזמן. זה מגיע לקולות מאוד גדולות. אם כן, זה היסוד ההלכתי השני שבונה, שעליו הרב עובדיה בונה את הקולות שלו. לפי דעתי, אני אומר לעניות דעתי, כיוון שהשח פוסק כרשב"א, שזה דאורייתא, אז יוצא שכל הקולות שהרב עובדיה פוסק על ספק ספיקא, אשכנזים לא יכולים לקבל אותם. לא רק הדברים שהם קשורים למחלוקת שולחן ערוך ורמה, גם דבר שהוא לא קשור למחלוקת שולחן ערוך ורמה, כן? גם פסק של הרב עובדיה שהוא לא בנוי על השולחן ערוך דווקא, אבל אם הוא בנוי על ספק ספיקא, פוסקים אשכנזים לא יכולים לקבל את זה, כי הם סוברים כמו השח שפוסקים עקרונית כרשב"א שספק דאורייתא לחומרא זה מדאורייתא, ושאי אפשר לעשות סתם ספק ספיקא. ואני אומר את זה כי לעניות דעתי הרבה מאוד מהרבנים הצעירים של בתי המדרש שלנו מאמצים את הקולות של הרב עובדיה ומחבקים להם בחיבוק גדול, כן? אני חושב שפה יש בעיה, כיוון שלפחות בעיקרון הזה של הרב עובדיה אשכנזים קשה מאוד לסמוך על זה. כי השח הזה, אני לא אומר שכל האשכנזים קיבלו אותו, אבל אני חושב שהרבה מאוד פוסקים אשכנזים כן קיבלו את שיטת השח, שספק ספק עושים, והתחילו ורחימו, ולא בסיטונאות. הנקודה השלישית, כוחת היתר העדיף. אני גם יאמץ את הכוחת היתר, נראה לי שאני קצת יחרוג מאחת ברשות המארגנים, פה לא שהוא זמן כמעט. כוחת היתר העדיף בגמרא, הכוונה היא שאם יש מחלוקת, יותר חייבים לפרסם את דעת המקל משדעת המחמיר. כי דעת המחמיר היא ברורה, כל אחד יש לו ספק, הוא לא יודע מה לעשות, הוא יחמיר. אז מה אני צריך לפרסם שצריך להחמיר? מקל, יש חידוש בדבריו. כיוון שיש חידוש בדבריו, אז יש מצווה לפרסם את זה. כלומר, הביטוי הזה הוא לא ביטוי הלכתי, הוא ביטוי לאנשי התקשורת. מה יותר חשוב לפרסם? יותר חשוב לפרסם היתרים. למה? כי כולם יודעים שבספק מחמירים. לכן אומר הנודע ביהודה שהדבר הזה רק בדברים דאורייתא. כי בדרבנן ספק דרבנן לכולה. אז מי שיהיה לו ספק, אז הוא יקל. אז לכן אתה חייב לפרסם את המחמירים. כי צריך לדעת שזה לא ספק וצריך להחמיר. כך זה פשט הגמרא. ויש לכם פה את המנחת יצחק שמביא את זה ודן בזה. למה רב עובדיה ידע את זה? אבל הוא לקח את זה באמת כביטוי מושאל להרחיב את זה מאוד. ואני לא אעריך בזה עכשיו. מעניין מאוד קצר, הוא הרחיב את זה להרבה כיוונים. אבל אני רק אומר כיוון אחד. נקודת המוצא, כל דבר הוא מותר עד שלא תוכיח שהוא אסור. זאת משמעות הכלל. כוחת היתר העדיף, זאת אומרת, למה שזה אסור? תוכיח שזה אסור. חובת ההוכחה על האוסרים. וכל מה שההוכחה שלהם היא לא מספיק חזקה, היא לא מספיק ברורה, אז ההוכחה הזאת לא משכנעת מספיק, אנחנו נשארים עם היתר. כלומר, אתה לא הייתי מודד לך שיש לך ספק, ויש לך ספק, אתה לא יודע מה לעשות, ולכן אתה עלול להחמיר, וכוחת היתר העדיף, אם מישהו מחדש שמותר, אז אנחנו מתירים. אלא ההפך, אתה יוצא מנקודת הנחה שבעצם צריך להיות מותר. כן? אלמה, זה לא אמרינן מסברן דנפשי. כן? אתה לא יכול להחמיר מסברן דנפשי. כדי להחמיר אתה צריך להוכיח. כל מה שלא הוכחת את החומרה, אז אתה צריך להחמיר בזה. אף על פי שהפתחי תשובה החמיר, מכל מקום כוחת היתר העדיף שפתחי תשובה חלק בלא שום ראייה, רק מסברה דנפשי. כן? אז כוחת היתר העדיף, למה? כי הוא חולק מסברה דנפשי. מה זה לחלוק מסברה דנפשי? שיביא הוכחות. אתה רוצה להחמיר, עליך ההוכחה. כל זמן שלא הוכחת, כל ספק חזקת היתר, עד שלא מוכיחים הפוך. זאת המשמעות אצל הרב עובדיה, שכוחת היתר העדיף. במידה מסוימת, זה קצת הפוך מהמשמעות בגמרא, כפי שאמרנו קודם. גם לגבי אמר הדאטרה אמרנו שזה קצת הפוך. טוב, בכל אופן, אנחנו קצרים מאוד בזמן, אבל תעברו, תפתחו את הספרים, תראו שזה בעצם הגישה. זה המשמעות של כוחת היתר העדיף. כל זמן שלא הוכחת את ההפך, אז אנחנו נשארים בשלנו. נקודה רביעית, שאני חושב שהיא הנקודה מבחינתי אולי הכי משמעותית, לפחות לגבי הספרדים. זה השאלה של ההתייחסות למנהג. אנחנו יודעים שמנהג דבר בעל משמעות מאוד חזקה, ויש לזה תוקף. מנהג ישראל זה דין. גם כשיש לך מחלוקת, אתה לא יודע אם נפסוק, אבל ברגע שהציבור נוהג משהו מסוים, וקיבל על עצמו, אז יש לזה משמעות. גם לכולה וגם לחומרה, יש למנהגים משמעות, משמעות גדולה. לפעמים יש מנהג לכולה, שלא כולם מקבלים אותו. אני יודע, אנחנו נוהגים כגרה לגבי צד הכוכבים. נוהגים כגרה, אז יש הרבה שמחמירים, נכון? יש המון ראשונים שמחמירים כרבנותם, ולכן יש הרבה פוסקים שאומרים צריך לעשות כרבנותם, אבל יודעים שזה חומרה. יודעים שמעיקר הדין אגרה. כאשר נולד ילד ביום שישי בין השמשות של רבנותם, כולם עושים ברית בשבת. לא דוחים את הברית ליום ראשון. אפילו שלפי רבנותם זה עדיין בין השמשות. ואפילו שעשרות ראשונים עוסקים ברבנותם. כיוון שאנחנו נוהגים כמו אגרה. זה מנהג ארץ ישראל. מי שמחמיר כרבנותם, ודאי, ודאי ראו להחמיר כרבנותם אולי, טוב להחמיר, אבל המנהג יש לו משמעות מאוד חזקה, גם לכולה ובדי לחומרה. הרב עובדיה, כשהוא בא להחזיר אותנו אחורה, אז הוא צריך לנתץ מנהגים. הוא צריך לנתץ מנהגים, והוא עושה את זה לימין והשמאל. כמובן הוא לא אומר את זה בצורה כזאת, כי גם הוא יודע שמנהג זה מחייב. אבל הוא מוצא הרבה סיבות כדי לבוא ולהגיד מה שנהגו זה לא נכון. לפעמים הוא אומר זה לא נכון שנהגו, ולפעמים הוא אומר שנהגו בטעות, לפעמים הוא אומר יספק ספק נגד המנהג, וסיבות רבות כדי להשיב את הגלגל אחורנית מול המנהג שכולם נהגו. אני אתן לך, הבאתי פה כמה דוגמאות, אזכיר את זה רק בקיצור נמרץ. ואם אתם רואים, זה בדיוק הפוך ממה שהרב בן ציון אבא שאול מביא פה במקור שאחרי זה, מהאור לציון, מהתייחסות למנהג. להפך, הוא אומר, אנחנו חייבים ללך לפי המנהגים, וגם מנהגים שהם בניגוד לדעת השולחן ערוך, ברגע שהמנהגים האלה התקבלו וכולם נוהגים ככה, אנחנו חייבים להמשיך אותם. אני הבאתי פה כדוגמה שני דברים, כי יש פה דברים שממש מדהימים. יש את השאלה של ברכה על מצווה של זמן גרמה לגבי נטילת לולב לנשים. זה לא עניין של כולה וחומרה, זה עניין של ברכה. ובכל תפוצות ישראל נהגו שנשים מברכות על הלולב, גם אצל הספרדים. כל המקומות נהגו ככה, ונהגו על סמך פסק של אחידה. כן? כותב אחידה, הרב עובדיה מביא אותו, אני ראיתי שכך וכך, נהגתי לומר לנשים שיברכו על הלולב, כמנהג קדום שהיו נוהגות בעיר הקודש ירושלים. והגם שמרן זה על פסק שלו, יברכו, אומר, אם מרן היה יודע מה שזה וזה, אז הוא היה מסכים. בכל אופן, אבל זה המנהג. וזה מנהג שנקבע על פי אחידה, לא על פי נשים טועות, אלא זה מנהג שהוא נועד על פי אחידה. ואני זוכר בילדותי עדיין, שכל הנשים הן נוהגות לברך. גם בבתי הכנסת הספרדים, השמע שעולה לעזרת נשים עם ארבע מינים ועובר מאישה לאישה, וכל אישה בתחיל מרוחים הוא הייתה מברכת על ארבע מינים. היום תראו שבאמת המנהג השתנה, וכולם מקבלים את הרב עובדיה, זה כוחו. לא כולם, אבל הרבה. אז הרב עובדיה מודה שזה היה מנהג, אבל הוא אומר זה מנהג טעות. אין מנהג כזה חשוב מנהג כלל. זה לא מנהג בכלל. כן? סתם מנהג שלא נתברר שהוא ברצון חכמים, תלינן שלא ברצון חכם אבוד. כן? הוא אומר לך, תדע לך. מנהג צריך להיות ברצון חכמים. אם המנהג הוא נגד חכמים, הוא לא שווה כלום. עכשיו, מי קובע האם המנהג הזה בזון חכמים או לא? אני קובע. כן? אז אתה יכול בצורה כזאת לנתץ כל מנהג. הרי כל העניין של מנהג זה אומר שגם שיש מחלוקת בין החכמים, ויש חכמים שונים, ויש דעות שונות, אז קיבלו דעה מסוימת. קיבלו דעה מסוימת. אז זה המנהג שצריך לעשות אותו. עכשיו אומר לך עובדיה, נכון שהחידה הניג את המנהג הזה, ונכון שכל הרבנים עד עכשיו נהגו ככה, אבל אני אומר לך, המנהג הזה הוא לא ברצון חכמים. אני יודע מה רצון חכמים יותר טוב מהחכמים האחרים, וכיוון שזה מנהג שהוא לא ברצון חכמים, אז המנהג הוא לא מנהג והוא בטל. אתם רואים איזה עוצמה יש לדברים האלה? כן? אתם מבינים את העוצמה של הדבר הזה? זה בדיוק הפוך על הפוך. הרי כל עניין של מנהג זה שיש מחלוקת, ואז אנחנו אומרים, אנחנו נוהגים לפי שיטה מסוימת. אומר לך, עובדיה, לא, המנהג הזה הוא לא ברצון חכמים. מה זאת אומרת לא ברצון חכמים? מה עשו עד עכשיו כולם? כל החכמים אמרו לעשות ככה. לא, לא, הוא לא ברצון חכמים. כל החכמים האלה לא ידעו מה רצון חכמים באמת. אני יודע מה רצון חכמים. ולכן, המנהג הזה בטל ומוטל, זה לא מנהג, ואנחנו מחזירים עטרה ליושנה. כן? כך לגבי העניין הזה. כך לגבי, אני מביא פה עוד מנהג, לגבי העניין של השבעה נקיים, בכל תפוצות ספרד נהגו, ממתינים 5 ימים, כמו אשכנזים, קיבלו את המנהג הזה. אני זוכר לפני שנים הייתי אברך צעיר, שאלתי את החותן שלי, החותן שלי היה רב של תל אביב, הרב הספרדי של תל אביב, הוא כתב גם ספר בלוחות נידה, והוא כתב 5 ימים, הוא לא הזכיר בכלל 4 ימים. אמרתי לו, נו, הרב עובדיה אומר 4 ימים, אז למה לפחות היה צריך להזכיר את זה? הוא אומר, אין דבר כזה, מעולם לא שמענו, אף אחד לא נהג ככה, לא צריך להזכיר את זה בכלל. זה, בזמנו, הרב עובדיה לא היה כל כך חזק, כל כך מובן. הוא לא היה צריך להזכיר בכלל את המנהג הזה. הרב עובדיה אומר, לא, לא, אנחנו חוזרים ל4 ימים. ולמה? הרי הוא יודע גם שיש מנהג. אז איך אתה יכול לעשות נגד המנהג? אז הוא אומר, מור מעטה איקה ספק ספקה להקל, שם המנהג טעות הוא. לא, אולי זה מנהג טעות. נכון שכולם נהגו, אבל אולי נהגו בטעות. למה אני חושב שזה טעות? הבן ישחי כותב את המנהג הזה. הרי מה כותב את המנהג הזה? וכל גדולי הספרים כתבו את המנהג הזה. למה אני חושב שזה מנהג טעות? ואפילו את הרעין צריך ושמה וכולי, הוא עושה לך זה. ואחר כך הוא, יש לו פה עוד נקודה מאוד מעניינת, הוא אומר שלא נחשב מנהג אלא באופן שלא יימשך ממנו שום צד קלקול ואיסור או הפסד מצווה. עליו ואחי אין עליו תורת מנהג כלל ויכולים לבטלו בלי התרה. ואם כן, החינמי איקה מניעת מצוות פריה ורבייה. אנחנו דוחים את התפילה ביום אחד, אנחנו מונעים פריה ורבייה. יש פה קלקול, מנהג לא עומד במקום קלקול. זהו. מה זאת אומרת? הרי מה, לא ידע שיש פה קלקול כשהוא הניג את זה. וכל הגדולים אחריו שהניגו את זה, לא ידע שיש פה קלקול. ויש פה מניעת פריה ורבייה, הרב עובדיה לא כתב את זה. כי הוא ידע שבדיוק אחרי 4 ימים יש ביוץ. הוא כתב את זה כי כל דחייה של יום בתפילה זה יכול להיות מניעת פריה ורבייה מבחינתו. כן? זה לא מבוסס פה על איזשהו עניין רפואי, משהו שהתחדש. לא התחדש שום דבר. כולם ידעו שדוחים את התפילה ביום, וכולם חשבו שכיוון שיש איזשהו חשש, אמנם זה חשש רחוק, ואמנם באמת הדין הזה של ההמתנת ימים הוא דין פלא, והוא חושש רחוק, ואני רוצה להזכיר, כשלמדנו פה נידה בישיבה פעם ראשונה, אז הרב אמר, כשהוא דיבר על זה, שהוא לא מכיר עוד מקום שגיבבו חומרות על גבי חומרות, ושיש פה באמת חומרות מאוד גדולות. אבל אף על פי כן, כולם נוהגים ככה. וזה מנהג שהתקבל אצל כל הספרדים, אז נכון, אז אם אתה תבוא ותגיד, אני רוצה להתיר במקרה ספציפי, במקרה מסוים, להקל לאישה מסוימת וזה, בוודאי, יש לך פה קר נרחב ללכת להקל. אבל אם אתה בא ובצורה כללית חותך את הנהג, אומר לו, לא, יש פה מניעת פריה ורבייה, המנהג הזה הוא מנהג מקומקל, ולכן לא צריך אפילו התרה, המנהג הזה הוא בטל ומבוטל. זה עוצמה מאוד חזקה. כמו שאמר הראשון לציון קודם, באמת צריך מישהו כמו הרב עובדיה שהוא לא פוחד. ובאמת הוא לא פחד. והוא היה בטוח בזה. וברור שבסופו של דבר הדבר הזה מביא לקולות גדולות. מכיוון שהרבה מאוד חומרות מבוססות על שיטות מחמירות שהציבור קיבל אותם. ברור. ברור שזאת המציאות. וברגע שיש לך כמה כללים שדרכם אתה יכול לעקוף מנהגים, אז כמובן שקל לך להגיע לפסיקות מתירות. והדברים נאמרו בקיצור נמרץ, חלילה וחלילה וחס מלערער על כוחו של הרב עובדיה לפסוק ולהתיר, ואני חושב שהוא ראה את זה כצורך אולי של הדור. ואני עמדתי פה כל הזמן והספעתי אותו ואת הגדלות שלו, רק אני אומר, לא חייבים, גם הספרדים לא חייבים לקבל את הפסקים שלו. יש באמת, לפחות בדברים דאורייתא, יש מקום לחשוש ולדעת שיש גם אפשרויות שונות, והימים יגידו בסופו של דבר עד כמה הדברים האלה יתקבלו, מה יתקבל ומה לא יתקבל. בעזרת השם נזכה שתהיה סנהדרין שתכריע ותורה לנו.